נעסוק היום באחת המידות שעליהם אומרת המשנה במסכת אבות, שהיא מוציאה את האדם מן העולם, וזאת מידת הקנאה. הקנאה זו מידה מאוד נפוצה, כמעט כולנו נתקלים בה, יצא לנו להתקל בה, לקנא באיש עשיר, לקנא באיש חכם, לקנא באיש מצליחן, לקנא במה שאין לנו. בכל זאת המידה הזאת, הנזק בה עצום, רב מהתועלת. ננסה לעסוק בשאלה למה היא באמת מוציאה את האדם מן העולם, מה כל כך רע בקינה, ובעיקר ננסה להתמודד עקרונית עם המידה הזאת, איך קונים כלים, כלים מחשבתיים, כלים רעיוניים, כדי לנסח לעצמנו תבנית חיים אחרת, שהיא נקייה מאותה קנאה. קנאה בראש ובראשונה יוצאת מנקודת הנחה שמה שיש לשני אין לי. אולי ראוי שיהיה לי מה שיש לשני. לא תמיד אומר הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, רבי משה חיים לוצאטו, לא תמיד מה שיש לשני היה ראוי שיהיה לך או אפשרי שיהיה לך. לפעמים יש לאדם כישרונות, הישגים, שלא מתאימים לך בכלל. לפעמים אדם יש נכסים שלך באמת אין מה לעשות איתם. בכלל, אומר הרמח"ל, צריך לזכור שיש ריבונו של עולם, שמחלק בעולם הזה את הכישורים, את הנכסים, את המתנות, והוא מחלק את זה בצדק וביושר. והקנאה יש בה מין הצבת הסימן שאלה על אותו מחלק עליון שיודע היטב היטב את מלאכתו. בקנאה יש מבחינת חוסר אמונה קצת, חוסר ההשגחה. תדע לך, יש מי שמחלק פה את העולם, את כל מה שיש פה בעולם. אל תסתכל על מה שיש לשני. כי אין אדם נוגע במוכן לחברו. אל תחשוב שמישהו שקיבל זה על חשבונך. שום דבר לא על חשבונך. אבל ננסה להתקדם עוד קצת יותר פנימה לשורשים הנפשיים של קנאה. כשאדם מקנא בזולת, במידה רבה הוא שוכח את מה שיש לו. הוא עסוק הרבה, לי אין, ולשני יש. הלשון בספר משלי, שנכתב על ידי שלמה המלך, החכם מכל אדם, רקב עצמות קנאה. הקנאה גורמת לריקבון בעצמות. אז אפשר לפרש רקב עצמות קנאה, הכוונה, כל כך אתה מקנה, וכל כך זה בוער בקרבך, עד שאתה כבר יוצר לעצמך איזה מצב נפשי של ריקבון. ריקבון פנימי, ריקבון מנטלי. אבל אפשר לפרש, אומר הרב קוק, רקב עצמות, עצמות מלשון עצמיות. כשאתה מקנה, אתה מסית את הדעת מעצמך, ממה שיש לך, מהעצמיות שלך. אתה נותן לעצמיות שלך להירכב, לדברים הטובים שיש לך, להישגים שלך, לכישורים שלך, אתה מזניח אותם, אתה מזלזל בהם, הם נרכבים בעיניך. מרוב זה שאתה עסוק במה שיש לו ואין לך, אתה אולי קצת כפוי טובה, ובעיקר אתה לא נאמן לעצמך. הקנאה שכחת עצמך. אנחנו קצת מתקרבים להבין יותר למה הקנאה מוציאה את האדם מן העולם. כי כשאדם זונח את עצמו, שוכח את מה שיש לו ועסוק במה שאין, הוא יוצא מעולמו. הוא מפסיד את החיים שלו. הוא יוצא מהמרחב האמיתי שבו עולמו האמיתי קיים. יותר מזה, בסופו של יום, אומר הרמח"ל, הקנאה כמעט לא תורמת את דבר. אולי פה אולי קצת ננסה לחלק בין קנאות. יש קנאות, אומר הרמח"ל, שמיותר לקנא, טיפשי אפילו לקנא, כי הן לא מובילות לשום מקום. אם חברך גבוה 2 מטר ומנצח אותך בכל המשחקים בכדורסל, או שחבר אחר זכה ונולד להורים כאלו ואתה לא, זה לא יעזור שתקנית. אתה לא תשנה את המצב. הקנאה לא תהפוך אותך פתאום לגבוה, ולא תשנה לפתע את המקום שבו גדלת. יש הרבה הרבה תחומים שהם לא בידינו. הגובה שלי, כמו המראה שלי, כמו ההורים, אבל עוד הרבה הרבה דברים. באיזה ארץ נולדתי, מנת משכל. יש הרבה דברים שחבל לקנה. כי קנאה שהיא לא מקדמת אותנו לשום מקום, היא רק יוצרת כאב לב וצער ועוגמת נפש. בסוג של מוות פנימי. עד כדי כך שהוא משתמש בפסוק באיוב, הוא פותה תמיד כקנאה. זאת פתיות או טיפשות. לקנה כי זה פשוט ממית אותך, זה אוכל אותך מבפנים. אתה פוגש את החבר שאתה מקנה בו, מסתכל עליו, אולי אם בחוץ אתה מחייך ואומר לו, כן, יופי, שאתה מצליח, אני שמח, ובפנים אתה אוכל את הלב, בפנים כואב לך, ואתה... זה לא יוצר כנות ביחסים בין אנשים. זה לא מוביל לשום מקום יצירתי. זה לא בונה, זה רק הורס. אבל יש קנאה אחרת. יש קנאה שאולי, אולי יש לה קצת מקום. זה מעניין מאוד, בספר בראשית, אנחנו... בפרקים על האבות והאימהות, אנחנו נפגשים באחד הפרקים בסיטואציה לא נעימה. יעקב נושא שתי נשים, לאה ורחל. הוא יותר אוהב את רחל. ויהב יעקב את רחל. אבל ללאה יש ילדים. ולרחל לא. רחל עקרה. לאה יולדת, ארבעה בנים כבר. ורחל עדיין צמאה לבנים ואין. ורחל, כשהיא מאוד כואבת, זה כאב שאין דומה לו, כאב של עקרות, כחלק מהכאב הזה מופיע ביטוי מאוד לא קל. ותקנה רחל באחותה. ותאמר ליעקב, אבא לי בנים, ואם אין מתה אנוכי. ותקנה רחל באחותה. מה יעזור לקנה? זה רק יוצר אחירות ביחסים, לכאורה. מה, זה שתקנאי באחותך, אז פתאום יהיו לך ילדים? זה מאוד לא פרודוקטיבי. מעניין מאוד מה חז"ל מפרשים על הפסוק הזה. ותקנא רחל באחותה, אומרים חז"ל, קנאה רחל במעשיה הטובים של לאה. אמרה רחל, זאת, זה שלאה יולדת ילדים, כנראה שהיא עושה מעשים טובים. כנראה שהיא צדיקה. כנראה שהקדוש ברוך הוא שומע את תפילותיה. אם לי אין, אני עושה חשבון נפש. מה אני יכולה לתקן? מה אני יכולה ללמוד מההתנהגות שלה? מה המצוות שלה? מה המעשים שלה? יש פה קנאה שחזל במדרש שמנווטים אותה, מתעלים אותה למקום שיש בו איזושהי ברכה, איזשהו תיקון. ותקנה הסתכלה ואמרה, מה היא עושה שאני יכולה בבחירתי החופשית לעשות יותר טוב? זאת קנאה שיש לה, יש לה מקום, יש קצחות בקנאה הזאת. זו קנאה שמובילה ליצירה, לעשייה, ללמידה. קנאה שאולי קשורה לשורש קניין. יש איזשהו קניין שאתה יכול לקנות, משהו שאתה יכול לרכוש. טוב, אולי לא בכל דבר מומלץ לקנא, כי יש דברים שבשביל לרכוש אותם אנחנו צריכים קצת לצאת מעורנו ולהיות... אנשים אחרים. אבל אם אתה רואה אדם שהצליח באיזה מסלול מסוים, הוא כמוך, הוא בעל אותם קישורים, בעל אותם נתונים, אבל בכוח המאמץ ובכוח הנחישות ובכוח הרצון, הוא הצליח. תקנה בו במובן של תלמד ממנו. תאמץ, תחכה אותו, למה לא? אולי יש דברים שאתה גם יכול. וראה איזה פלא, בקנאה כזאת, אתה לא רוצה שלשני לא יהיה. לא אכפת לך שיש לו. אדרבה, אתה לומד ממנו. לומד מהצלחותיו, לומד מדרכיו. ואולי זה מדד איזשהו להבדל בין קנאה חיובית לקנאה שלילית. קנאה שלילית זה קנאה שהדגש העיקרי שלא יהיה. שלשני לא יהיה. שלא יהיה לו. זה מין עין רעה כזאת. צרות עין כזאת. קנאה חיובית אינה עסוקה בלזה שלשני לא יהיה. אני רוצה, בוא נחשוב, מה אתה יכול לעשות בנידון? בוא, תפעל, תייצר, תקנה. למרות שבאמת המצב היותר אידיאלי, השאיפה שאליה אנחנו באמת היינו רוצים להגיע, זה מצב שבו נוכל לייצר לעצמנו מוטיבציית התקדמות אפילו בלי צורך בקינה. באמת הרמח"ל שם במסילת ישרים בפרק י"א מתאר את דברי הנביא ישעיה, איך שלעתיד לבוא נגיע, נוציא מעצמנו לרמה מוסרית כל כך גבוהה, שנצליח לייצר קניינים נטולי קינה. תחרות, שהיא לא תחרות בעצם. רצון התקדמות. לא בגלל שלשני יש ולי אין, אז אני גם רוצה. אין צורך. זה נכון שקנאת סופרים תרבה חוכמה. וזה הצד הטוב שבקינה. אבל אולי, כותב הרב קוק, נגיע פעם למצב יותר עתידי, שאפילו לא נצטרך את קנאת הסופרים. אלא שמעצמנו, אני רוצה. אני לא צריך לראות את ההצלחה של הזולת ואת הכישון שלי כדי לרצות להתקדם. בינתיים, חשוב שנתמקד בקנאה החיובית. בקנאה שיש בה קניין. קנאת סופרים, תרבה חוכמה. קנאת סופרים, חברך הצליח כבר ללמוד כמה כך וכך פרקים בתורה, אני גם רוצה. מצוין, קדימה, תלמד גם אתה. הצלחה טובה. הצלחה שמבשרת לאחרים אפשרות להשתתף, להיות גם חלק. ככל שאדם חדור יותר בתודעת שליחותו בחיים, ככל שאדם יותר עסוק במשימה האמיתית שהוא מרגיש שזאת המשימה שלו, שזה מה שמתאים לו, הוא פחות מקנה. כי בתוך עצמו יודע, זאת המשבצת שלי, בזה אני טוב. זאת לא המשבצת שלי, זאת לא המשימה שלי. אז למה לי לקנה? במובן הזה אומר הרמח"ל, כשהאדם יודע שהוא עסוק בעבודתו, איש איש על מקומו, הוא שמח במשימה שלו, בחלקו, ממילא הוא פחות מקנה. כשאדם לא ברורה לו המשבצת שלו, מה הייעוד שלו, מה התפקיד שלו, במה הוא טוב, אז הוא עיניו משוטטות לצדדים. אבל כשכל אחד שמח, כלומר, מוצא את מקומו, את המקום שלו, את המיקום שבו הוא יוצא לפועל בצורה טובה, והוא מרוכז בו, הוא פחות ופחות עסוק בלהסתכל מה יש לאחרים, לקנה. יש פחות כאב לב, פחות עוגמת נפש, הרבה יותר שמחה. זה התיאור של מלאכי השרת, כפי שמתוארים כאן אצל רבי משה חיים לוצאטו. מלאכי השרת, מלאכי עליון. אנחנו שרים למלאכי השרת, מלאכי עליון, ואנחנו מברכים אותם ברכת שלום. שלום עליכם, מלאכי השרת. כי מלאכי השרת הם מלאכי השלום. באיזה מובן הם מלאכי השלום? כל אחד יש לו את משימתו שלו, את הייעוד שלו, את השליחות שלו. ואין אחד מתקנה בחברו. הם שמחים המלאכים. לפי מה שאנחנו יודעים, הם שרים רוב היום. אולי אנחנו לא מלאכים, אבל יש לנו מה ללמוד מהם. להתרכז במשימה שלך. להתרכז בייעוד שלך, במה שאתה טוב, במה שכן יש, במה שאופייני לך, עצמי לך, מהותי לך. ככל שאדם חי את עצמו, את מה שהוא, הוא פחות מרכיב, יש פחות רקב עצמות, קנאה. אנחנו מאחלים אחד לשני, לכולם, להרבות בקנאה כזאת חיובית, להרבות ב... קניינים חיוביים. אולי בשביל לחדד, נזכיר שתי דמויות מהתנך שטעו. שטעו בקנאה שסיבחה אותם והעבירה אותם על דעתם. הילד הראשון שנולד בעולם נקרא קין. קין על שם הקניין. כך חווה, כשמולידה את קין, היא אומרת, קניתי איש את השם. קניין. טוב, יש לקין באמת כנראה יכולות קנייניות. הוא איש אדמה, יש לו שטח, הוא מנסה לגדל. הוא מביא בסוף פרי אדמה כזה או אחר בתור קורבן לאלוקים, והוא רואה שדווקא אלוקים העדיף את קורבנו של אחיו, הבל. הקורבן שלך לא הצליח, הקורבן של אחיך הצליח. אם קין היה דוגל בקינה חיובית, הוא בטח היה בודק את עצמו. למה הבל הצליח למצוא חן בעיני האל ואני לא? אולי הבל עשה את הקורבן שלו בצורה יותר טובה, אולי הוא הביע בקורבן יותר מסירות, אולי הבל בכלל הכוונות שלו יותר טובות. אבל קין, שיש בו רצון לקנות ולרכוש ושיהיה לו הכל, לא מסוגל אלא רק לקנות. למה? 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 ואלוקים אומר לו, למה נפלו פניך? למה אתה כזה בדיכאון? למה אתה עצוב? כי קין מרגיש שהכל לא שווה כלום. אם להבל יש ולי אין. והקנאה המטורפת הזאת מעבירה אותו על דעתו. ומגיעה למקום נורא. זה הרצח הראשון בהיסטוריה. על מה? לרצוח על קנאה. כי כשאדם כל כך מקנה, הוא מגיע למקום של אין מוצא, למקום מיואש, למקום שהעיקר שלא יהיה לו, שלא יהיה לו, שהוא לא יהיה פה בכלל, השני, כי הוא רק מכביד עליי, וזה שיש לו ואין לי, ואני כל הזמן עושה השוואות. סוג של שפיכות דמים פוטנציאלית קינה. התורה מספרת על עוד מקנה אחד. אנחנו לא מבינים בסודות של קבלה, אבל הארי הקדוש מחבר בין קין לבין דמות בתקופה הרבה יותר מאוחרת, קורח. הארי הקדוש מותח קו נשמתי בין שתי הדמויות האלו. קורח היה משבט לוי, זה השבט המובחר. ולא רק שהוא היה משבט לוי, השבט המובחר, הוא היה עשיר, אומרים חכמים. לא רק שהוא היה עשיר, אנחנו מכירים את הביטוי עשיר ככוח, הוא גם היה מאוד פיקח, אומרים חכמים. יש לנו אדם ממשפחה מכובדת, עשיר, חכם. ולא רק זה, קורח קיבל את אחד התפקידים שבמחנה ישראל בתקופת המדבר נחשבו אחד התפקידים היוקרתיים ביותר. מתוך משפחת הלוויים, קורח היה מאותם בודדי בודדים שזכו לשאת את ארון הברית, ארון הקודש, על כתפיהם. זאת יחידת העילית של שבט לוי. זה ממש רק המובחרים. וכוח מקנה. למה אהרון מקבל, ולמה משה, ולמה הוא? תסתכל סביבך, תראה איפה אתה נמצא, אתה נמצא במצב מצוין. תשמח בחלקך. הקנאה גרמה לו כל הזמן רק לעורר מדנים, ומריבה, ומחלוקת. כדי שלא יהיה לשני. הקנאה יכולה לגרום לאדם למלחמה, כדי לחסל את הישגיו של השני, ובזה כאילו להגיע לאיזשהו סיפוק נפשי. ובסופו של קורח, האדמה, אותה אדמה, נבקעת מתחת לרגליים, כי מרוב קנאה אתה מאבד את המקום שלך. אין לך מקום. אתה שוכח את מקומך, את הייעוד שלך, את התפקיד שלך. אתה בכלל לא מרוצה מאיפה שאתה נמצא, אין לך משבט שאתה מסוגל לעמוד עליה. כי האלטרנטיבה והתיקון לקינה זה לחפש את מקומך. את הרצפה שעליה אתה עומד, את המשבצת שלך בעולם. ומי שמקנה כל כך אין לו משבצת. ומי שאין לו משבצת, הקרקע נשמטת לו מתחת לרגליים. וקורח נבלה בשאול, בשאלה הזאת שאין לה פתרון. אנחנו רוצים חיים אחרים. חיים שיש בהם אדמה וקרקע. חיים שיש בהם בניין ויצירה. חיים שיש בהם קניין. קנאת סופרים בריאה שמרבה חוכמה. ואולי אפילו נזכה לחיים שאין בהם אפילו צורך בי לקנה. חיים שיש בהם דינמיקה חיובית פנימית של הרצון לממש את מי שאני. כמלאכי השרת. יום יבוא. בהצלחה לכולם.